לכן מה שיש לנו פה זה קטע מאוד יפה, אני חושב, מתקנת השבין, שהוא מדבר על יצר בתוך הדימוי של ציצית. למעשה הגעתי אליו בגלל שהציצית זה בפרשת שבוע, דרך כל הדברים שנזכרתי בהם, אבל הוא מתחבר יפה, דברים שדיברנו עליהם, הרבה מוטיבים נמצאים פה. מה שאנחנו בעצם מחפשים כל הזמן זה מה שניסינו למפות מההתחלה, הסט הזה שרב צדוק עושה ביחס ליצר, בין השאלה של היישום, השאלה של הבחירה, השאלה של מה עושים איתו, שאז הוא מצטייר ככוח ניטרלי, הוא אפילו טוב שאפשר, שיש לו את הסטיות שלו ויש לו את הנתיב והישר שלו, לבין המקום שבו היצר מתברר כאיזשהו סוד, כמשהו שצריך לחקור אותו, כמשהו שהוא פשוט קיים, בין אם הוא רע ובין אם הוא טוב, ועכשיו צריך להבין מה עושים איתו, או לפחות מה עושים יותר, מה המשמעות שלו נגיד. זה סט שראינו אותו בכמה הקשרים. כאן יש לו, אני חושב, דימויים מאוד יפים. אני לא יודע לרדת בדיוק למה שהם עושים, וחלק מזה אני רוצה שנעשה ביחד, שזה הדימוי הזה של מבוסס, בעצם כל מה שיש פה כמעט זה דרשה על הפרחה של זבולון, שמובאת פה בכותרת: עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול. הוא משחק פה עם הפסוק הזה ועם הדרשות של חז"ל עליהם, הוא יזכיר אותה תוך כדי. למעשה מה שיש פה זה הקטע הראשון עד ההפסקה של השורה, הוא מתחיל בעמוד 45 בהוצאה הזאת של תקנת השבים של הר ברכה. אחרי זה יש איזה 3-4 עמודים כמעט שדילגתי עליהם, כי זה מין סוג של גלישה לענייני תורה שבעל פה, שהם ממש יפים מצד עצמם אבל פחות לענייננו. אחרי זה הוא חוזר לזבולון וליצר. מה שהבאתי פה זה שני קטעים שהם חדי סמוכים זה לזה מהסוף של הקטע שמוזכר בו בעמוד 51-52. אחרי זה הבאתי קטע מהספר של הרב דרייפוס, חתונה של עבודים, שאני חושב שהוא ממש יושב על הדברים האלה פה לפלאים, למרות שבזמנו, זאת אומרת, הוא לא נכתב בהקשר אליהם, לא נספיק לקרוא אותו, אני משער, אבל אני אפשר לקרוא אותו כסוג של יישום של מה שרב צדוק אנשים מתאר כאן, ונותן את זה, אני חושב, בגלל שזה נאמר בשפה אחרת ממקום אחר, אני חושב מבחינתי זה נתן לי איזו תחושה שזה יותר מעשי, קריאת כיוון שהוא נותן כאן. מוסיף לבשר. טוב, חלס הקדמות, עיקר. כרגיל, בספרים האלה אי אפשר שלא להתחיל באמצע משפט, לכן שמתי פה 3 נקודות ובב החיבור, אבל השארתי פה כמה משפטים שמקשורים למה שאומר קודם, כדי שלמרות שאנחנו לא נבין את זה לעומק, אלא יותר כדי לקבל את השדה הסמנטי, המושגים שזה נמצא בתוכם, ביחס אליהם. הוא מדבר שם על השבטים, הוא מדבר על השבטים של לאה דווקא, הוא מפרש את השמות שלהם אחד אחרי השני. אז ככה, ברעובן נתברר הראייה, עיין שם בעריכות, ביששכר הידיעה בלא ראייה. כן, על יששכר כתוב ידעי בינה לעתים, משהו כזה. וזהו הידיעה בבינה שבלב, שלא בראייה נגלית כלל, רק על דרך וליבי ראה הרבה חוכמה. ואחר כך זבולון, הפעם מזבלני אישי, קיבול שכר נגד לוי, שעליו נאמר הפעם ילווה אישי. וילווה היינו דבקות בשעת חיבור, כי מדרש חז"ל שהביא כמר איש אלויות, שזה ביטוי של זיווג. ויזבלני היינו דבקות גם שלא בשעת חיבור כמר איש ולווייתו, רק דירת תמידות על דרך אבא ואמא טרן רעין דלא מתפרשים. וזהו תמחי דאורייתא. כן, זבולון ויששכר, זבולון הוא זה שתומך ביששכר של לומד תורה. תמחי דאורייתא דחוכמה הילה, שיהיה לה דירה קבוע וקיימת בחדרי ליבו, כעניין בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך העולמי. זה בעיקר כאילו הבאתי כיסוג של הקדמה, שאנחנו לא נרד לכל הפרטים שלה, ונלקט ממנה ככה את האסוציאציות והמושגים שאיתם הוא יותר יעבוד בהמשך, כי זה מאוד קשור למה שהוא דיבר לפני. יש לנו מצד אחד ראייה ישירה, מצד שני ידיעה עקיפה, ומצד שלישי, נגיד לא שלישי רביעי, יש זבולון פה מוצב לצד האפשרויות האלה שהם סוגים של ראייה נגיד, ולצד לוי שמתאר דבקות בשעת חיבור. מול זה הוא מציב את זבולון שהעניין שלו זה דבקות גם לא בשעת חיבור. זאת הדימוי הזה של חיבור אבא ואמא לעומת חיבור זער ונוקבה, זה מופיע בארי, הרב שגר ציטט את זה בכמה הקשרים. אני חושב שזה כבר פורסם, איפה זה מופיע הרב שגר? לא זוכר, אולי זה עד לא פורסם.
כן, לא, אני חושב
אותך. אז זה לא, זה לא, זה בספר של חנוכה, אני חושב שבדרך כלל, בקיצר, זה, אף שגר הוא דיבר על זה בכמה שיעורים, מה שהוא לקח מהארי, זה שזה מופיע בדרושים לשבועות, אבל עכשיו בעוד כמה מקומות, שיש שני סוגים של זיווגים בעולמות העולמיים. יש זיווג זהר ונוכבה, שהוא הזיווג הנמוך, שהוא לפעמים, סליחה, עזוב את הנמוך בגבוה, זה קצת מורכב על הנמוך בגבוה, יש זיווג שהוא לפעמים, ואז הוא נותן איזה השראה חזקה, אבל הוא גם מפסיק, ויש זיווג שהוא תמידי. הוא יותר חלש נגיד, אני חושב, אבל הוא תמידי. וזה אבא ואמא טרן רעים דלא מתפרשים, הם אף פעם לא נפרדים. לעומת זה ארו ענוק בשם הזכר והלקבה הצעירים, שכל הזמן יש את המשחק הזה של לחבר אותם, להסביר אותם וכו'.
הם תלויים יותר במעשה האדם.
כן, ששם האדם פועל, נכון. ואבא ואמא זה היסודות של המשפחה, הם תמיד ביחד, הם אף פעם לא נפרדים, אין גירושית, כמו שכתוב בדף הזה של זוהר. אבל מצד שני זה מקום יותר פחות דרמטי, פחות רומנטי. אבל זה הבסיס, זה מה שמקיים את העולם, והזיווג המשתנה הוא זה שמכניס השראה, מוליד נשמות חדשות, נדמה לי מדובר שם. אז כאן זה מעניין, זבולון הוא החיבור התמידי הזה, שהוא בבחינת אבא ואימא, והוא קשור לבית המקדש, שנקרא גם זבול, שזה דבקות שהיא לא מתבטאת בחיבור ממשי. דבר מסוים עכשיו היא מקבילה קצת לידיעה בלי ראייה, אבל נשים את זה ככה כמין יסודות שהוא ישחק איתם בהמשך. עכשיו אנחנו ממשיכים עם זבולון, הוא הגיבור שלנו היום, והוא לחוף ימים ישכון. כן, לא ציטטתי גם את הפסוק של יעקב, וגם היחס של משה. בידוע, ים מורה תוקף החשק, שאין לו סביעה. כמו שנאמר, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אתה חשבתם פעם שהים שוטה את כל הנחלים, וקריאה מגניבה על פסוק הזה. והיינו, חשק דעולם הזה שהוא מלא טרדות. כמו שאמרו זל, לכל יורדי ים אין להם נייחה עד שיעמדו ביבשה. וזהו המיון האומות, שהוא כשעון ימים בשקיעה יתירה בכל חמדות עולם הזה שאין להם קץ. ועל כן הים ראה ארונו של יוסף, שהוא ההגדרה מחמדות העולם הזה, וינוס ונעשה יבשה. וזבולון הוא לחוף, החול אשר בגבול ימים, והוא גבורה דמרח, דכמלו חוטה בחול, אין יכול לעבור. פה הבאתי בערה אחת, במה שיהיה בסיס לדימוי פה, לכן צריך לאחוז בה. מדובר שם על נחות הימה, שכל אחד מספר מה הוא ראה מהנחות הימה, מהימאים. אחד מספר, רמי לגל הקל לחבר, את הגל אחד אמר לחברו, חבר תישבק תמידי באלמה דלא שטפתי, דניתי אנה ונאבדי. זאת אומרת, הם סוג של ארסים מתרברבים. הרסת כבר הכל או שאני ארוס עוד משהו? מתלפל על העולם ונתקסח הכל. אמר לו, פוק חזי גבורות הדמרח, לך תראה את גבורת אדומך, מלא חוט החלה ולא עברי. יש חוט של חול, פס דק כמו חוט של חול, ואי אפשר לעבור אותו. שנאמר, האותי לא תראה ונאום השם, אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו. זה הדימוי שלנו כאן, החוט, חול שעוצר את הים. רשי שם יש לו הערה משעשת על השנאמר, הוא אומר, גמרא אמרה לי. אתה חושב שגלים בים קצת פסוקים, עד כאן, הם אומנם מדברים, אבל הם לא יודעים פסוקים, זה רק הגמרא אמרה. זה לא נבין מה, אבל. אז זבולונו לחוף ימים הוא גבורה דמרח דכמלו חוטה דחול אין יכול לעבור, וזהו מצד מידת הגבורה, המצמצמת לתאוות ומשביח שעון ימים. וגם פסוק. מאותו חול נעשה זכוכית לבנה, פה בשתיים, אם אנחנו רוצים להוסיף פה את כל הדימויים, אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאחי נתת להם שדות וכרמים, ולי נתת הרים וגבעות, לאחי נתת הארצות, ולי נתת ימים ונערות. אמר לו, כולם צריכים לך על ידי חילזון. שנאמר, עמים הר יקראו ספוני תמוני חול, אז תמוני חול זה החילזון שעושים ממנו תציצית, צבע. תני רבי עושה ספוני זה חילזון, תמוני זו טרית, לא יודע מה זה, לא בדקתי, חול זו זכוכית לבנה. אז אלה היתרונות של זבולון. מאותו חול נעשה זכוכית לבנה הוא אספקלריה המהירה דמח ולו יצחק הקדוש ברוך הוא בעיניו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, וגם עיני הגשמיים שבו שבו להיות רוחניים, ואז היראה מילת הזאת רתי. עוד מקורות שמוזכרים פה, אתם גאים את המדרש על מח ולו יצחק הקדוש ברוך הוא בעיניו, גם מדרש שרבצלת מאוד יורד לצטט אותו, שהקדוש ברוך הוא אומר, נמאס לי גם ישראל, אני הולך לחלה אותם, להחליף אותם בדוגמה אחרת. אז בהתחלה הוא הולך לאברהם ואומר את זה, ואברהם אומר לו, טוב, תחליף, בסדר. אז הוא אומר, אי אפשר לסמוך עליך, הוא הולך ליעקב, הוא אומר לו, טוב, תחליף. הוא אומר, גם איך אי אפשר לסמוך? ואז הוא הולך ליצחק, ויצחק מתחיל לעשות לו שם איזה מין חשבון שלם, מה הם כבר עשו, חצי מהזמן הם ישנים, כמה זמן הם כבר חיים. ואז בסוף, והוא פותר אותו מהדין, לא משנה, זה דחקה יפה גם שם. ואז כל זה דרוש על הפסוק שהם לא זוכר שכפסוק אומר שמעשר הם מסתכלים על יצחק ואומרים כי אתה אבינו, משהו כזה, ואז הגמרא אומרת יצחק מחווה בעיניי, הוא כאילו מסמן להם מן העיניים, זה לא אני, זה הוא, על הקדוש ברוך הוא. ובצלוק דורש את זה הרבה פעמים על היחס בין הגבורה, שזה המילה של יצחק, לבין הראייה, יראה וראייה, לראות את הקדוש ברוך הוא. אז כאן גם הגבורה, שזה ההתמודדות עם היצרים, אנחנו צריך להבין איך זה בדיוק עובד, אבל היא נקשרת לראייה, שזה הזכוכית פה בדימוי הזה, שבעזרתה גם עיני הגשמיים שבו להיות רוחניים, ואז היראה מילת הזוטרת, כמו שחזן אומרים על משה רבנו, שהיראה הייתה דבר קטן לנו, ואמר, כי אם ליראה, צריך הכל מה הסיפור. אני אקרא עוד שנייה, ואז קצת נעקוב להתבונן על זה. על כן הכל צריכים לו, על ידי חילזון לתחלת, שהוא מורה על יראת שמיים, כמו שהוא מובא בזוהר, כי סוף הכיבול שכר בעולם הזה, הוא שגם היראה, שהוא בידי אדם, כן, כל בידי השמיים חוץ מיראת שמיים, והוא כל השתדלות אדם, גם זה ינתן לו מן השמיים ולא השתדלות כלל. וזהו תכלית שלמות זר עד אליה, שהיה ניכר עבודתם באהבה וחשק. וזוכים גם ליראה, שהוא עבודת זר עד אחר. וחוץ בתחלת דציצית, היינו התעוררות יראה מן השמיים, וראיתם אותו וזכרתם. עוד קצת השלמות כדי להעמיס פה על חריזת הדימויים, ורב צדוק וגם ימי השילוח, אם אתם מכירים יותר פחות, לאה ורחל או יוסף ויהודה, הם מסמנים בצד אחד הקו של לאה ויהודה, הוא הצד של הבעל תשובה, שהוא לא חזק בעבודת העירה, הוא לא כל כך שומר על הגבולות, בעיקר בהקשר של המיניות, בכלל בתאוות. ומצד שני הוא כמובן המועדף, אצל החברה ההזביצאים האלה. ומצד שני יוסף ורחל הם האלה של העירה, אלה שיודעים לשים גבולות, יודעים לכפות את יצרם וכו' וכו'. וכאן הוא רוצה להגיד בדיוק איזה סוג של התהפכות כזאת. למרות שהחברה של העירה עובדים באהבה, בסוף הם מקבלים גם את העירה. והם דווקא אלה שמתמודדים עם היצר באופן שהוא יותר מוצלח.
דרך.
בעיני הקטע הזה. זה בדיוק הנקודה שצריך לעמוד עליה.
זבולון כאילו?
כן. זבולון הוא בן של, הוא סוג של מיצוי של הכוח של לאה בתוך הקטע הזה. דווקא בגלל שהוא בסוף הדבר יש לו את המאפיינים של בני רחל.
זבולון אבל זה הפוך לכאורה.
מה הפוך?
לכאורה הוא לא מגיע מאהבה לעירה, לפי מה שהוא תהיה כאן הוא מגיע מאהבה לעבודה.
למה מגיע מאהבה לעבר? הוא מגיע מאהבה לעירה.
הוא מאותו כל נעשה...
כאן זה הראייה, צריך לראות בדיוק את היחס בין הדברים האלה, זה יותר, הקטע הזה אני ממש כאילו רואה איזה סוג של גרעין דחוס שהוא אחרי זה קצת פותח אותו בקטעים שהבאתי בהמשך, אבל הוא נותן לנו ככה איזה סוג של נקודות ציון כאלה שאחרי זה אני חושב הוא יותר מפרש אותם, עכשיו כאילו כאמור הוא מתגלגל ממשהו אחר ואחרי זה הוא חוזר לזה, אבל יש פה ממש איזה מין מהקטעים האלה של צדוק שהם מאוד מאוד דחוסים ואיך שהם חוזרים יחד המון דימויים, ומצד שני אני חושב זה דימויים מאוד חזקים שהם אומרים באופן מסוים יותר חזק את מה שהוא יפרש אחרי זה ולשם יותר ישירה. נסה ככה לנסות לדלות מהם את הבשר שלהם כדי אחרי זה לפרק אותם בהמשך בצורה יותר מסודרת באמת. עוד דבר שצריך להוסיף זה העניין הזה של השתדלות. השתדלות בהקשר של הניגודים שנופעים כאן זה הצד של יוסף. זאת אומרת אלה שעושים את מה שצריך. הם חושבים שהכל תלוי בהם ולכן הם עושים לדעת מה צריך לעשות. מה הכללים, מה צריך להיזהר, מה מותר ומה אסור, מסרטטים את הגבולות ושומרים עליהם. זה המקום של העשייה, של הפעלתנות. כבר ראינו שבוע שעבר שצדוק בדרך כלל מגיע בסוף למקום שההשתדלות זה המקום הנמוך יותר. הוא אומר את המקום שהוא מעצמו. מה שמתואר כאן, שהיראה שבני לאה מגיעים אליה את הזבולון, זה יראה שהוא לא ביד אדם. התכלית זה להגיד שגם היראת שמיים היא בידי שמיים, כמו שמי השילוח כבר בטען. ואז אתה מגיע למקום שבו היראה שלך היא מעצמה. כאן זה מתקשר לציצית, אתה לא צריך להביל את עצמך אלא אתה פשוט רואה וממי זוכר. זכירה עובדת פה באופן שהוא לא... זכירה אני חושב מתוארת כאן כתגובה אינטואיטיבית, זה לא, אתה לא צריך להגיד אסור לי לעשות את זה ואני לא עושה את זה, אני פשוט... יותר רחיב את זה בהמשך כאמור. זה ככה באמת איזה מין פתיחה כאן דרמטית אני חושב. בוא תגידו לי מה זה אומר לכם, מעבר לכל המילים שזרקתי פה. זה כבר אומר משהו?
באמת, אני תמיד רואה את זה כשתי ניגודים, וכל הניסיונות האלה להגיד שבעצם זה בסופו של דבר, הבן אדם הממסדי בסופו של דבר מרוויח את הטירוף, הבן אדם המפורח בסופו של דבר מרוויח את הממסד,
אף פעם לא נצטרך את
זה,
לפחות אצל רב צדוק הוא לא עושה את זה לשני הכיוונים, הוא תמיד רוצה שיהודה ירוויח את הכל. יוסף הוא בדרך כלל נושא לו קרדיט מאוד נמוך בסופו של דבר. לא שהוא לא היה כזה, אבל זה דבר אחד. אבל בוא תגיד לי מה אתה מתכוון שאתה רואה את שני ניגודים, אתה מדבר על ממסד וטירוף.
לא, יוסף הוא זה ש...
בוא לבקד את זה בשאלה של ההתמודדות עם היצר. זה אני חושב זה כאילו הבסיס של הדברים בהקשר של השיר שלנו כאן. יש פה שני סוגים של התמודדות עם היצר.
זה שבן אדם שלך על פי העירה, ויש את הבן אדם שחוטא, או אבל לפעמים מגיע לאיזשהו אקסטזות רוחניות, אני רוצה לשכח את המילה שהשתמשנו במקום.
השתמשנו במילה שמה דיברת בן?
מה?
באיזה מילה השתמשנו?
לא יודע. לא, כאילו, אתה יכול להיות שאני טועה במיפוי.
לא, זה נכון, אני חושב שצריך לדייק, כי אנחנו באמת עושים הרבה אנלוגיות בכל מיני קטעים, צריך לראות מה המנגינה בכל מקום, ולא להכניס את זה למגורות מוכנות, במידת האפשר. בואו ננסה להסתכל על הדימויים שלו כאן, מה היחס בין יוסף לבין זבולון מבחינת ההתמודדות עם ים התאבות. זה גם כאילו...
הוא משפר מהם.
כן. אבל לגמרי?
לא.
חוץ מזה שזבולון מגיע בסוף, הרי לאותה זכוכית לבנה.
אבל ההתמודדות שלו היא אותה התמודדות, זה קשור גם לזכוכית הלבנה, למרות שזה הוא לא כל כך מסביר כאן עדיין, אני חושב.
הים בורח מהסק, אבל הים חי עם זבולון בשלום.
כן.
זבולון חי עם הים בשלום. להיות על הגבול.
הדימוי פה, אני חושב, של החול, הוא בדיוק, אני חושב, יפרש יפה את הגמרא הזאת במגילה, בבטרה. יש לייבש את הים, כנס בו כאילו, הוא פשוט בורח והוא מתייבש, ויש את המקום הזה של החול, שמצד אחד הוא חוסם את הים, אנחנו גם מתואר בגבורה שמצמצמת את התאבות, מצד שני הוא עושה את זה בלי להתאמץ, הוא חוט קטן, והוא חוסם את כל הים הגדול הזה, זה מאוד חזק, החול, כל הגדול, יש כמה ביטויים של חזק בהקשר הזה, על שם חול גבול הים, כאילו שהים מתואר כמין כוח קדמוני, שהים מחריב את כל העולם, והקדוש ברוך הוא צריך לגאור בו כל הזמן שיפסיק להחריב. יש שיר של מאיר הראל, כאילו? שיר מאיר רבים?
כן, יש לי.
שיר של מאיר הראל, זה מופיע בדיסק הזה, מודל, שיצא אחרי הסתלקותו. יש שם שיר שנקרא שיר מים רבים, אני חושב, שהוא מתאר את הרצון של המים להציף את העולם, כמו שהם היו פעם, ואיך הם מוגבלים ומתגעגעים. אז כאן, כאילו, הים באמת מתואר כמשהו. כוח קדמוני מטורף שיחריב את העולם, ומי שמתמודד מולו זה החול, שהוא כאילו הכי כלום, הכי חלש, ובכל זאת הוא עושה לו גבול, והים כאילו מסתער על כל הזמן, והוא לא יכול לעבור אותו, לא יכול לעשות שום דבר. מאבק תמידי כזה, שהחול לא מפעיל בו מאמץ, זה נראה לי בדיוק שתי נקודות, גם שהוא לא מפעיל מאמץ, זה אני חושב קשור לזה שהעניין פה זה לא ההשתדלות, וגם שהוא בסופו של דבר מסיק מזה כל מיני דברים שמתוארים כאן כציצית, כל מה שהמדרש פה אומר שזבולון מרוויח מהים, גם הציצית וגם הזכוכית. הציצית פה היא הדימוי של ההתגברות הלא מתאמצת נגיד, לעומת והזכוכית קשורה למה שהוא חושב יותר רחיב בהמשך, העניין הזה של לראות, להפוך את הראייה הגשמית עצמה לרוחנית. הדימוי הזה של הראייה באמת יחזור יותר בהמשך. וככה מאפיינים, אני חושב שהוא מנסה לתאר דרכם אופן אחר של התמודדות עם היצר, שבפשטות ברור שהוא רואה אותו כי הרבה זה מוצלח. באמת, יש משהו בעמדה הזאת של יוסף, של ההשתדלות, שהוא באמת בנו על ניגודים מאוד חריפים, זה מה שתמיד נמצא ברב צדוק, שיש טוב ויש רע ויש הפרדה גמורה ביניהם, ולכן כיוון שההפרדה היא גמורה, במילא אתה עובד ברמה של מאבק. העניין של יוסף זה שיהיה הוראות ברורות. יש איזה מקום שהוא כותב ועוד חריף, נראה לי בתור הכי חריף שיש לו על העניין הזה של יוסף, שהוא אומר שהעגל נעשה כמו שאומרים במדרש מהטס של יוסף שכתוב על בעלי שור, אז הוא מסביר את זה בזה שהעניין של יוסף, של אנשי יוסף, זה שיהיה כללים, שאפשר ללכת אחריהם. איך אומרים שם החבר'ה בעגל? נא לנו אלוהים אשר ילך לפנינו נדמה לי, זה הביטוי שהוא תופס שם, שיהיה לך משהו שרואים אותו ואתה יכול ללכת אחריו. יגידו לך מה לעשות, ותעשה. במקום האנטרנטיבי שמוצאים שם זה לחפש כל הזמן, מה צריך לעשות, להתבונן כל הזמן ולחפש מה הדבר הנכון כרגע. זאת אומרת, העניין של יוסף, בגלל שהוא בונה על השתדלות ומחשיב את המעשה מאוד, זה שיהיה הוראות ברורות. בהקשר שלנו זה אומר שיש ניגוד מאוד חריף. אם אתה מתגבר על החמדות, אז אתה מייבש אותם לחלוטין. למרות זאת, זבולון נמצא במקום שכאילו מעצמו הים לא משתלט עליו. כאילו נעצר בו בלי להתאמץ, ולכן הוא גם יכול לתרגם אותו, לעשות לו איזשהו עידון, סובלימציה, להפוך את הגשמי לרוחני, להגיע דרך זה לכל מיני השגות, כל מיני דברים שהוא כאמור זורק פה ככה בקצרה, בלי כפייה, בלי מאבק. בואו נקרא אולי יותר בהמשך, זה יקרא.
זה לא נראה לך משהו, הם מדגיש את הזכורים בכל זאת, יש פה איזה שני שלבים, כי כאילו בגלל שבהתחלה הוא כן מדבר על מידת הגבורה מצמצמת.
אז מה השני שלבים?
ואחרי זה הוא מדבר על המתוכן, נעשה זכורית לבנה.
יכול להיות, אני לא אומר, אני חושב
ש... זה גם מהקשור של צמצום אצל...
זה קשור לצמצום, יש משהו שהראייה קשורה לצמצום. הרבה פעמים נדבר על זה. אני חושב שמה שקורה בקטע הזה, זה שהוא אומר פה את הדברים בצורה מאוד דחוסה, ואחרי זה אומר אותם בלשון קצת אחר, זה הקטע שהבאתי בהמשך, ובהמשך פחות מדגיש את העניין של הגבורה. פה זה נראה שבאמת זבולון מאוד דומה ליוסף, כמובן שהוא מאוד מדגיש את העצירה של הגלים. בהמשך הביטויים של הסובלימציה, שנגיד הרתימת העוצמה של הגלים, הם יותר במרכז. אז צריך כאילו לראות, הבעיה במהלכים של יוצא זה שהוא חוזר לאותם נקודות בדרכים שונות, מאוד קשה להאחיד אותם. אז לא יודע, יכול להיות שפה זה סוג של הערה כזאת שהוא עוד לא פרט אותה, וכשהוא פורט אותה אז הוא מכניס באיזונים אחרים. צריך ככה להתבונן מזה אחרת, אבל בגלל זה אני מרגיש על הקטע הזה של הגבורה וראייה פחות יש לי שיש לי מה להגיד מיחס לטקסט הזה. קורות אחרים זה יותר נמצא במרכז. בוא אבל באמת נקרא את ההמשך כי זה ככה ירחיב את הדברים ויוסיף לזה יותר צבע. וזהו הר יקראו, זה גם הפסוק של עמים הר יקראו, כאברהם שקראו הר, והוא אב המון גויים. כן, העמים הם אלה שקוראים הר. והם אין משיגים אלא מדרגת הר, שהוא גילוי רשום ומצוין במה שהוא גבוה מכל. אבל דרגל זבולון יזבלן, לשון דירה, שהוא בבית השייך לזר עד יעקב אבינו שקראו בית. זאת אומרת, העמים הם בעניין של ההר, ואנחנו בעניין של הבית, וההר מצטיין בזה שהוא בולט. והשבטים הם תקרתו של עולם. כמו שאמרו זה על פסוק ישראל מקוראי, שזה דורשים את זה מלשון תקרה, ועל ידים, על ידם נבנה הבית בית יעקב להיות שכינתו בתחתונים. וזהו מקוראי, כביכול עושים תקרה עליו, על גבי שכינת כבודו יתברך. כי מקום שכינתו יתברך הוא רק בקרבם. וסיפור לכם שיש שכינה בעולם, טעות. לאה יקרת הבית הם הבנים. בגילוי גמור הוא הבית מקדש. וזה עיקרו בימות המשיח. בעולם הזה היה גילוי מעט בבית לדוד שבנה שלמה המלך עליו השלום. והיה רק לשעה בזמנו, זה היה סייה רבה השלמותה, וגם הוא מלך ועדיות. ותכף אחר כך נחלקה מלכות בית דוד. אבל עיקר גילוי שכנותו את ברך בעולם הזה בתחתונים ובחדרי הלבבות בבני ישראל, ויכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. בואו מכניס פה עוד איזה מרכיב שהוא עוד לא דיבר עליו, הוא יקשור אותו בהמשך, אז רק שנעמוד למה נתן לנו כאן. מה הוא מדגיש לנו כאן מכל הדיבורים על הבית, הבית מקדש, שכינה בלב? מה אתם לוקחים מזה?
כאילו זה ההבחנה שבין גילוי שהוא מעל, שהוא ניכר בכך שהוא חיצוני לבן אדם.
כן.
שהוא לא הוא.
שהוא לא הוא?
כן, טרנסצנדנטי או משהו כזה, כאילו, לבין שהוא גבוה מכולם, מכל.
כן.
לעומת, זה האיכות של הגויים, לעומת האיכות של ישראל, שהגילוי...
שתופסים את הקדוש ברוך הוא.
כן, תופסים.
שהקדוש ברוך הוא בקרבם, זה הדגש, הוא לא מעליהם, אלא הוא בתוכם.
כן.
למרות שגם את זה, הוא
כאילו... את התקרה שלנו מעליו.
רואה את זה כאיזה אוטופיה.
מה אוטופיה? בית המקדש? אני לא יודע, מה פה המדרגה הגבוהה יותר? זה משחק כזה שרבצה לקוסר אותו בכל מיני הקשורים, שאומר לך לעתיד לבוא, זה יהיה אחרת, אבל דרך שעכשיו אנחנו לא שם. כאילו, האם לעתיד לבוא זה באמת מעניין אותו? כאילו, שימו לב שיש פה זהות בין המדרגה של הגויים, שמבחינתם ההתגלות היא ממשהו שגלוי לעין, לבין המדרגה של ימות המשיח. אני חושב שזה מרמז, או יותר ממרמז, זה זה שימות המשיח לא כל כך רוצה לו, כאילו, תופס לנו כמשהו שאי אפשר להבין למה כל כך טוב. כאילו, אני חושב את זה ככה גם לגבינו, כאילו, מתפללים שיהיה במקדש, למרות לי, כל כך מה הקטע בזה, אבל כשזה יגיע, אני רואה שנבין מה הקטע בזה. עוד ככה אני חווה את הדברים.
אתה קורא כאילו את בית המקדש בתור גילוי, כלומר...
כן, הוא אומר, בגילוי
גמור...
בגילוי גמור, המשחק הוא כל הזמן בין גילוי לאסתר, אני חושב, אני אומר זה גם ביחד לגבי ההמשך. בגילוי גמור הוא הבית מקדש, שאז הוא נבנה על ההר, הר אברהם אבינו, הר המוריה, יש פה איזה רצף של דימויים.
בית המקדש הוא ניגוד להר.
לא, אני לא חושב, למה?
שהבית המקדש זה גילוי של מידת הבית.
נכון.
אוקיי, בסדר, נכון, יש פה סוג של היפוכים, אבל בסופו של דבר בית מקדש ביחס לשכינה שבלב, הוא הגילוי. אתה יכול לומר, זה גילוי אחר, זה לא הגילוי החיצוני שהגויים רואים, אבל אני חושב שגם ההבדל פה הוא לא מאוד משמעותי, כי בית המקדש נבנה גם לגויים, זה חלק מהעניין שלו.
אני חושב שבונה על הסיפור הזה של בנו לי מקדש ושכנתי בתוכם.
שמה?
עם הלבבות בני ישראל, בית המקדש זה ביטוי לזה שיש גילוי מוחלט בחדרי לבבות.
אוקיי, גם אם זה ביטוי של זה, בסופו של דבר ההבדל בין בית המקדש לבין השכנה שבלב הוא עדיין הבדל של גילוי והסתר. אז הוא אומר, האידיאל זה שיהיה גילוי, זה יהיה לעתיד לבוא. ומה שמגניב שהוא מוכן בשביל זה לפוגג לחלוטין, נפנף את בית המקדש, זה ממש שמיגו המקדש שכבר היה. הוא אומר, כן, שלמה בנה מקדש, ובתוך שנייה זה נחרד, ישר להתפצל. זה ברור שזה לא העניין שלנו בעולם הזה. זה משהו שלעתיד לבוא, אל תספר לי שזה קרה פעם, אפשר לעשות את זה שוב. כל העניין הזה של הבית מקדש כאירוע היסטורי, צריך לבנות אותו, ותוך שנייה מנפנף אותו לחלוטין, זה מחוץ להיסטוריה לחלוטין. מה שיש לנו בהיסטוריה זה שכינה בלב. אנחנו בגלות, זה המצב של הגלות מזוהה לחלוטין עם העולם הזה, בקשר הזה לפחות. ועיקר הגילוי שכינתו יתברך בעולם הזה הוא בחדרי הלבבות בני ישראל, וכאן הדגש של הלבבות זה כאמור התקרה שהיא מכסה, לא רואים את זה מבחוץ, הגויים לא רואים את זה, זה משהו אישי שלנו. והמשחק הזה של הגילוי והסתר הוא כל מה משחק, אפשר כבר אפילו קצת לקשור את זה, במקשור הזה עוד מעט למה שדיברנו קודם, יוסף ויהודה. יוסף, כיוון שהוא שומר הלכה, אז המצוינות שלו היא גלויה לעין, רואים שהוא עושה מה שצריך. לעומת זאת יהודה הוא תמיד מתואר כמישהו בעל תשובה, ולכן המעלה שלו נסתרת. שבוע הבא אני רוצה שנלמד קטע מגניב בסגן צדיק, שהוא מאוד משחק על המושג הזה עם הדמות של לאה, שמה הוא ידבר על זה בהמשך. כשאתה מדבר איתי על איזה סוג של היפוך משמעות, זה לא עובד לפי סכמת ידועות מראש, מה טוב ומה רע, אז ממילא המשמעות האמיתית היא נסתרת. אתה רואה מישהו שהוא חוטא ובעצם יש בתוכו איזושהי מדרגה יותר גבוהה, אבל זה לא גלוי לעין. זה משחק שרוצה לו הרבה פעמים חוזר עליו. אז שוב, אתה רואה, אם אנחנו נעשה את האנלוגיה ובהמשך יעשה אותו יותר מפורש, אפשר כבר לקשור את זה למה שדיברנו. לשמור את ההלכה, לשמור את הגבולות הכתובים, זה לעבוד ברמה של הגלוי. בהקשר שלנו נראה לי בדרך כלל מתעורת כמנוחה יותר. ולעומת זאת המצב של עם ישראל, מה שמיוחד להם, זה מה שהוא יגיד בהמשך מפורש, זה שיש להם איזשהו סוד מסתר. וספציפית בהמשך, בהקשר של היצר, כמו שראינו בשיעורים הקודמים, בואו נקרא הלאה, עכשיו זה חוזר לחבר לדברים שדיברנו. בגילוי הוא מה שאמרו אין על הקדוש ברוך הוא אל ארבע אמות של הלכה, והוא עצמו האוצר של עירת שמיים, שאמרו גם כן דאין על הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא עירת שמיים מלבד. זה שתי גברות מקבילות, אחת אומרת אין לו אלא ארבע אמות, זה כל שני ביטויים של גלות, אין לו אלא ארבע אמות של הלכה, אבל אחרת זה אין לו אלא עירת שמיים מלבד. אז הלכה זה עירת שמיים, שכל זה תחת הכותרת של גילוי. דהב אלוהה לא סגי, רק זהו אוצר הגנוז בחדרי הלב, ומתגלה בפועל בארבע אמות של הלכה. לעסוק השמעת עלי בדעי לחטא, שזהו הסימן למי שיש בקרב ליבו אוצר של עירת שמיים. ואם אין עירה אין חוכמה, היא הטבע השער דהיראה שבהשתדלות אדם. ואם אין חוכמה אין עירה, הגמרא אומרת את זה בשני הכיוונים, אם אין חוכמה אין עירה, הוא מורה שמיים שעליו מעצמו, על ידי ההכרה בחוכמתו, והשם יתברך נגדו תמיד. ממילא יגיע אליו העירה, כמו שכתב באגר ישור החיים, כדרך שאמרו, ומורה גדול והוא גילוי שכינה. ועל ידי ההתגלות בתוקף העירה נקרא מורה גדול, וידוע לגדול מורה התפשטות עד אין קץ, והיינו יראה שאי אפשר, אי אפשר לשכוח ממנה כלל. עוד רגע הוא יגיד שזה העירה דזבולון. פה יש בלגן, אני חושב שצריך לחלק את זה באופן מסוים, אבל אני לא סגור את זה, כי יש כמו משחק הזה, אני חושב, בין שני סוגים של יראה. אני אגיד לכם איך אני ממפה את זה, ותגידו לי אם זה משכנע, כי אני לא לגמרי סגור. לדעתי הוא שם סוג של יראה שהיא בגילוי, שהיא קשורה ליחס הזה של יראת שמיים, שמתגלה בדלת אמות הלכה. ומול זה אני חושב, שזה אני חושב גם יראה שמובילה לחוכמה. לעומת זאת יש את הצד ההפוך, שזה הוא לא אומר, אבל לדעתי זה הצד הנסתר, ככה אני מבין לפי ההמשך, שבו החוכמה מובילה ליראה. זו היראה הגדולה שמדבר עליה בהמשך. של דעתי, השאלה מה היחס בין שני הדברים האלה, זה אומר כאילו הקנייץ' פה. אני אומר ככה כי אני חושב שאני מנסה ככה למשוך לפה את הניגוד שהוא עובד איתו עד עכשיו, בין אלה שעובדים עם ההלכה, אלה שעובדים בדרך אחרת. וחלק ממה שהוא מקביל פה למה שהוא אמר קודם, זה השאלה האם אתה, נגיד,
מבטא את היראה באופן מעשי, מפעיל את הדברים לפיה, מיישם, משתדל, או שזה פשוט קורה מעצמו. אבל מעצמו פה אני חושב זה הדימוי הזה של אתה, כיוון שאתה מכיר בנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ממילא אתה מתנהג באופן אחר נגיד, או עובד באופן אחר. השאלה אם זה מוביל לעבודה של הלכה, או שזה מוביל למקום אחר, זה נקודה שהיא תהיה משמעותית בהמשך. בואו תגידו לי, אבל מה אתם מבינים מכאן? אני מזדהה עם החלוקה שלך בגדול.
כן, אתה משכנע?
כאילו, עם שני סוגי היראה. תגיד אם זה מה שאתה אמרת, כאילו יש את היראה של ההלכה ויש את היראה של ההכרה. היראה של ההכרה זה היראה שברגע שהכרת כבר אין התמודדות, לכן היא פחות קשורה לבחירה. והיראה של ההלכה היא היראה שתמיד דורשת לבחור ולהגיע להלכה.
כן. אני חושב גם שביחס לפסקה הקודמת, שמתחילו בגילוי הוא רוצה לומר לך, נראה לי שגם בגלות, היראה היא נסתרת, שהכל נסתר וכו'.
זה המקבילה של
בית המקדש. זה בחינה של גילוי. מה?
זה המקבילה של בית המקדש, כאילו?
כן, כאילו זה בקטן, איזה גילוי יש. זה על התמות של ההלכה, זה הגילוי המקסימלי. שזה פירוש יפה, כאילו מצד מה זה אין לו, מאז שראה במקדש אין לו ידיים, איפה הקדוש ברוך הוא מוכח בעולם ביהודים ששומרים מצוות, זה פשט יפה, איפה הידישקייט מופיע, וזה עצמו ביטוי של היראת שמיים, שיש פה יחס כאילו מובנה בין פנים לחוץ, זה דומה קצת למה שאמרנו קודם, שכשיש בית מקדש הוא מגלה את השכינה שבקרבו במבנה חיצוני, זה כאילו היהדות המובנית, הממסדית לצורך העניין, ומול זה יש את המקום הנגיד החסידי, מה שהרמה אומר שם בתחילת אור החיים, שכשידע שיש אל שמסתכל עליו מיד הוא מתנהג אחרת וכו', זאת אומרת זה משהו שהוא אתה לא צריך לכפות על עצמך איסורים מסוימים, יש לך איזושהי נוכחות וממילא החיים שלך מתעצבים לפיה. עכשיו מה שאני חושב מובלע פה זה מה בדיוק, איזה סוג של עיצוב, כי מה שלכאורה הרמה אומר לך שהוא שם לך את זה בהתחלה של שולחן ערוך, זה שכל השולחן ערוך הזה זה איך תתנהג, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, זאת אומרת את ההסתכלות הזאת אתה תתרגם לסכמה. מה שבצד התחת נראה לי בדיוק המהלך הפוך, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך אתה תדע איך להתנהג, אבל לא בטוח שזה יהיה בדיוק מה שכתוב, זה לא עניין של כללים, זה עניין של אינטואיטיביות, זה דברים שאתה לא עושה כשמסתכלים עליך, כשהוא פעם מסתכל עליך, זה לא ספר.
זה כזה יראה מהממשי מול הנרבים.
מול הנרבים, כן.
זה שאתה חושב שזה ממש
נרבים,
יש
משהו
מציק בזה.
במה?
באפשרות של דלת אמות של העירה של דלת אמות של הנרבים.
כן, אין ספק, זה יומיומית. זה כמו שהחסידים אומרים, שהליטווקים מפחדים מהשם, שהחסיד מפחד מהשם והליטווקים מפחד, ליטווקים ירא מהשולחן ערוך. זה ביטוי, אני חושב שהוא אמיתי, זאת אומרת, השולחן ערוך, זה מה שיראים ממנו. שהיראה מלעבור על סעיף בשולחן ערוך, מול הסיטואציה שבה אני ירא מהשם, אבל אני לא יודע לאן זה יוליך אותי מראש, זה מין סוג של משהו שעובד ברמה הלא מתורגמת, ולכן אני חושב שהצרק יוכל לרתום את זה לסוג אחר של התמודדות עם הים, עם ים התאוות הזה. יכול להביא לצירופים חדשים נגיד, כי זה לא עובד לפי הספר. כאמור, זה עובד באמת ברמה האינטואיטיבית, לא ברמה המאומצת. אני מדגיש גם את העניין שזה התפשטות עד אין קץ, אי אפשר לשכוח מן הכלל, זה דברים שהוא קצת דיבר בקטע שדילגתי עליו, העניין הזה של השכחה וזיכרון. בואו נקרא עוד קצת ונראה לאן הוא לוקח את זה בהקשר של ההתמודדות עם היצר באמת. זהו היראה דזבולון הבא אחר החוכמה דיששכר. על ידי שהוא בית זבול לגילוי שכינתו יתברך. והכל צריכים לו בזה, לקלוט יראה זו דזבולון על ידי חילזון הגורם זכירה. והוא עולה מהים, ושפע ימים מנקו על ידי זה. והיינו, שפע כל מיני חמדות עולם הזה, ינקו הם לקלוט הכוח של קדושה המקיימם וממציאם בעולם הזה. וכל העולם כולו נברא בשביל ישראל, ויש לו שייכות עליהם. אלא שאם ישקיעו עצמם בזה לבד, יבואו להיפרד חס ושלום מאחדותי ברך. כטעם שמנת אבית הכסית, ואיתו שלא עושהו, כמו שנאמר, ורם לבבך על ידי ריבוי חמדות עולם הזה, ושכחת את השם. נקרא עוד פסקה. עיקר דרגה דיירי אלוקים דיוסף, שוב אנחנו חוזרים למדע הזאת, הוא להיות צדיק מוגדר ונבדל בכל חמדות עולם הזה. אבל זהו בירי שמיים שמצד בחירתו כיוסף. אבל כאשר השם יתברך יקבע שכינתו בקרב ליבו, בעניין שהיראה מקיפתו ממילא, זהו החוט של תחלת בחילזון, הגורם זכירה ומסיר השכחה. אז יוכל לינק הקדושה לבד משפע ימים ולא ידבק בקליפה הסובבת לפלי. כי ישיג ספוני תמוני חול, וישראל ימשלו לחול מצד ההיעלם. ומה שהם ככוכבי השמיים מצד התגלות אורם לעתיד להם כל, אבל כשיורדים, יורדים עד לאפר, במקור זה פירוש של גנות, אבל כאן מפרש את זה, האפר הם ככל גבול לים, שלא להניח חומות העולם מחמדות שלהם לשטוף כל העולם כולו כמו בדור המבול, והם הגבול בזה. ואני כבר אקרא עד הסוף, זה יוסיף פה עוד איזה דוויס קטן, ואז נתבונן מהכל ביחד. מצד הזו הוא כוח ההיעלם. כמו שאמרו זה על הפסוק, והתמלאו בכל אלו ישראל, זה פירוש מגניב. היינו, זה עניין ההתמנה וההיעלם הוא רק בהם. שמונים ללבנה, שפעמים מתכסת, ובהתכסיה ורזו היכסיין, כמו שאמרו בשבת, תראו שבגמרא שמי שנולד במזל של לבנה, אז יש עליו רצף של תכונות, אחד מהם זה שהסודות שלו מכוסים, רזו היכסיין, ובהקשר אחר מופיע שאם הוא גנב הוא יצליח. אני חושב שזה בהמשך שם. וזהו כמו שאמרו, רוב גן וישראל, דמנדה בלבנה היא גניב מצלח, ושאין כנומות העולם, דמונים לחמר, רזו היא גליין, ולאה, היא אלמא דאיטקסיה, כבר בערי נמצא, וזהו תכלית שלמות מדרגתה שנשלם בלידת זבולון, לינק ספוני תמוני דברים יקרים הטמונים בשכל, שיתייתם לפועל ובזבולון, שבו היה גילוי המצמון הזה, וגילוי שכינה שבקרב ליבם, ודגם המורה הגדול ויראת שמיים, שהוא תכלית שאלת השם יתברך מהאדם בעולם הזה, הוא באמת בלבבה מעצמו נמשך ממילא מגילוי השכינה. טוב, קרה לו הרבה, בואו נתבונן בזה קצת, אני אראה מה עושים עם זה.
או מחסה, אז הוא לא נמשל לחול, אבל יש לו גם כישרון לגלות את הדברים שתמונים בחול. בעצם זה מה שנדרש כאן. או לא לגלות, לגלות זה לא מילה נכונה, אלא הפוך, לחסות, או לדעת איך להתעסק עם דברים מחוסים, עם דברים עדינים, צנועים, אפשר לעשות עוד מילים כאלה.
כן. יש פה את הדימוי הזה של ברור, של קליפה ופרי. עכשיו, פרי הוא נפטר מאחורי הקליפה, אבל באמת העניין זה לא להוציא, אלא בעיקר לדעת להפריד, לנוק את מה שאתה רוצה, איך אתה צריך לרצות.
כן, אז זה יותר מורכב מאשר המודל. חלק ממה שיש כאן זה המודל שיש צדיק אחד שיודע לגדור את עצמו מהדבר, יש צדיק אחר שיודע לברר, ומה ההבדל בין זה לזה, שזה במחירה וזה בסגולה.
כן.
אבל זה יותר מורכב, כמו שמאפיין את הצדיק שיודע לברר, זה לא שהוא... אחד מזה מרגיש לי הרבה פעמים אצל הרב קוק, שזה מאוד אינטלקטואלי, זאת אומרת, על ידי הדעת מבררים, זה בסכין המנתחים,
כן.
מוצאים מה נכון ומה לא נכון.
כן. אני זוכר שפעם ראיתי כתבה שהיא דיברה על הקטע הזה, כתבה רמה, דיברה על הקטע הזה ברק, הוא דיבר, ובסוף אמר, בוא נהיה, למשל, דוגמה, יראה, תגיד כמה תופעות בעולם הזה שאפשר לברר אותה, אני צורם את התופעה, אבל לעשות טבלה כזאת. תופעה, ומשפט, אמר דבר טוב לה. זה עניין, כי סכין מנתחים אפילו מאוד כהה. זה וזה, זה דומה, קשור לזה. זה מאוד יחזב, ביחס לרוממות של פסקאות הרב קוק. אבל מה קורה כאן באמת, אם זה לא עניין אינטלקטואלי, מה זה כן? תדע רב קוק אגב, איך זה מתיישב העניין שזה בסגולה לדעים שזה עניין אינטלקטואלי?
זה לא מתיישב?
לא, זו לא קושיות הרב קוק, אני חושב שזה די שקישרת את שני הדברים האלה, זה בדיוק כאילו מצביע במה שרצה לוקח את זה למקום אחר, אני חושב. כי בגלל שזה דבר שקורה בסגולה, במובן שזה אינטואיטיבי, זה באמת לא אינטלקטואלי. ולכן אני חושב גם אתה לא יכול לראות ולהבחין, נגיד במבט מבחוץ, איפה הייתה הקליפה ואיפה הפרי. אתה בן אדם הזה שמסתובב בעולם התודעה הזאת, זה לא מישהו שהוא יודע פשוט תריך בשביל הזה ולא בשביל הזה. זה משהו הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מעורבב, ולכן זה מסתר. אתה לא רואה אלא שהוא עשה את הבירור הנכון באופן שהוא גלוי לעין. כי אם זה היה גלוי לעין, אז זה היה על פני השטח ולא פנים מחוץ. אם זה היה גלוי לעין, זה היה לפי כללים ידועים מראש.
אבל לכאורה אתה מפרש אחרת את הזיכרון לשכחה?
מה אחרת ממה?
לכאורה זיכרון זה... כאילו הרי יש פה סתירה בין מה שאומר שלה, שהחילזון שקורא בזכירה, ואז הוא לא... לא יודע, הוא לא... הוא אומר שזבולון הוא גורם זכירה, נכון?
כן.
ומצד שני שהוא עושה את זה בצורה של הלם.
יפה, זה טוב, אנחנו צריכים לעבוד עם המושג הזה של הזכירה, אז מה זה אומר הזכירה? אני מסתכל על פשט של מצוות ציצית, אני חושב שכבר בקטע שראינו לפני שני שיעורים, גם היה את הדרוש על מצוות ציצית בהקשר של היצר, ושם הוא ממש כאילו הפך על פיו את הסיפור הזה על הזהיר במצוות ציצית, שהולך לזונה, ואז הציציות טופחות על פניו, והוא נזכר שהקדוש ברוך הוא ישלם שכר למי שיחטא, נאמן לקבל לשלם שכר, נאמן להעניש, ואז הוא פורש מהעבירה. הציציות מצילות אותו. ובצלוק שם דרש את זה בדיוק באופן שהוא מהופך לחלוטין, הוא אומר שהציצית לא עוצרת אותך מלעשות את המעשה, אלא הציצית מבררת את המשמעות האמיתית של המעשים שלך, מגלה שיש בהם סוד. גם פה אני חושב, השאלה מה זה זכירה? אין זכירה למה שאתה נזכר ואז עוצר, כמו ראה דמות יוקנו של אביב, ומיד ברח? או שזכירה היא נגיד משנה את נקודת המבט שלך על הדברים. גורמת לך לפוס לעולם מזווית אחרת, מרבט אחר. אני חושב שזה המקום שהוא נושך אליו, שדווקא אפשר להבין למה הזכירה קשורה לבירור, נגיד, גם קשור של מה ששאלת. מה המשמעות של להיזכר בסיטואציה מסוימת? למה זה קשור לזה של... איך אני יכול להיזכר באופן שהוא מסתר ממני? אני חושב שזה בדיוק המקום של להיזכר בזה שיש פה סוד. להיזכר בזה שהדברים הם לא כפי שהם נראים. כי אני יכול להיזכר, אני יכול לא, נגיד לא לזכור, זה יהיה ללכת על הדברים. לזכור במובן הראשון זה יהיה במובן של יוסף, נגיד, לזכור שזה אסור. לזכור שהוא מסל יותר כאן, אני חושב שזה בדיוק המקום של לזכור שיש פה משהו מעבר לפני השטח. ואז במילא הגישה על הדברים היא גישה אחרת. ומצד שני, זה באמת זכירה שהיא לא קשורה למאמץ, אלא היא קשורה ל... פשוט אתה לא יכול לחוות את הדברים אחרת, כי אתה תמיד זוכר. אני חושב במקום שהוא מתאר כאן, הדימוי הזה הוא דימוי מדהים. שהיראה מקיפתו ממילא, כמו חוץ של תחלת. היה פשוט נעצר. זאת אומרת, מישהו שהולך בעולם והיראה היא לא משהו שהוא עושה כל הזמן, מזכיר לה את מורי פה אלפים, אלא היראה זה פשוט הוא, זה מה שהוא. זה האופן שבו הוא זורם בעולם, ומילא המפגש שלה עם הדברים הוא כבר מטווח דרך זה. סוג של פילטר אוטומטי כזה. ומה שמשהו מתאר דרך כאן זה שההתמודדות עם העולם היא מילא לא במובנים של שחור ולבן, אלא במובנים של פרי וקליפה. אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, זה לא שאתה יכול לראות אותו, כמו רבי מאיר, אתה יכול לקחת לראות אותו זרק. אתה רואה את רבי מאיר מדבר עם אחר ולומד ממנו תורה. מה הוא לוקח ומה הוא לא לוקח, אתה לא יכול לראות. אבל כאילו, לכן אמרתי בחוץ, תמיד החבר'ה של יהודה הם נידונים לשבת, במובן של שלילה. ואתה לא יכול לדעת, אתה יכול, כאילו, אתם יורדים על רבי מאיר על מה שהוא עושה עם אחר, נגיד, בהקשר הזה. והאמירה הזאת של התוכח לקליפות הזרק זה כאילו להצדיק אותו בלי להסביר אולי למה, אבל מה שמעניין זה שבצלוק אני שמנסה להבין מה התודעה של רבי מאיר, מה רבי מאיר עושה, האם יש לו כללים מראש מה זה תוך ומה זה קליפה, או שהוא פשוט הולך עם היראה האינטואיטיבית שלו, ומילא הוא קולט את הדברים במובן הנכון. שזה אני חושב המקום שהוא חותר אליו כאן מצד ההתמודדות עם היצר. הים כאילו הגלים מתנפצים עליו, והוא מקבל מהם רק את מה שהוא רוצה, רואה מהם, מפיק מהם את הראייה, אפילו מפיק מהם את הראייה, העניין זה של להפוך את הראייה הגשמית לרוחנית, מה שהוא אוהב, כן, זה לא במקום של להשיג יעדים, רואה. כן, זה באמת ראייה במובן שהוא דיבר עליה בהתחלה, של להפוך ראייה גשמית לרוחנית. את הדבר הזה הוא גשמי, ובכל זאת שאתה רואה אותו, הראייה הזאת, אתה לא עוצם עיניים לראות בראי, אלא אתה רואה פשוט משהו אחר, דרכו. כי הזכירה שלך מעצבת את מה שאתה רואה. הדימוי של הראייה, אני חושב, הוא בדיוק ממחיש את האינטואיטיבי שלנו, ולא עניין שכך לפעול במציאות, ללכת לכאן ולא ללכת לכאן, שמירת העיניים. זה בעניין של פשוט לחיות במציאות בנקודת מבט אחרת. ממילא הדברים מתפרשים לפי העניין שלך. אתה פשוט רואה את מה שאתה, אתה זורם במציאות מהמקום שלך.
עוד דומה למאפיינים של זהות, תמיד תפסתי בתיאורים כמו בסיפורים נגיד של עגנון, בכלל סיפורים על החיים באמצע אירופה של היהודים והיהודים והגויים מעמיסים ביחד את העגלה, או היהודיה והגויים מקלפות ביחד תפוחי אדמה, ועומד ביניהם איזשהו קיר שהוא הרבה יותר חזק מאשר שנאה. או זה, זה, זה קיר של זרות מוחלטת.
אני לא צריך להגיד לו, אל תתחבר איתו.
כן, זה מדהים. ולי תמיד, כאילו, זה לא מסתדר מהאינטואיציה. זאת אומרת, אני אומר, זה גוי, אז הוא צריך לתחם את המרחב, הוא יהיה בבית שלו, אנחנו נהיה בבית שלנו, לא נלך, לא נלך לשתות איתו, לא לפלא מייק וזה.
אתה חושב שאצלנו זה אחרת?
לא יודע.
אני ביחס לאיזה גוי. יש גוי ויש גוי.
המציאות היומית היא שונה, כאילו לא, יש מצבים שזה מקומות עבודה וכן הלאה, ערבים, זה לא נורא, זה פחות מאיים, אנחנו מרגישים הגמונים גם, אז זה אחר, ובחול זה ברור שזה ככה עד היום.
לא, אני מתכוון, האם אנחנו לא נבדלים, מבדילים את עצמנו אינטואיטיבית מלא יהודים?
כן, אבל...
בלי שזה יהיה ברמה המעשית.
נכון, ודאי הורדנו חומות מסוימות או העברנו אותן,
הדגשנו חומות מסוימות כלפי אחרות, שזה גדול בין ערבים לבין אירופאים נראה לי בהקשר
הזה. גם שהעברנו את החומות שלנו מרבדים ממקומות מסוימים למקומות חיים, ממקומות נפשיים למקומות פיזיים ולב.
כן.
או כן, יש מקומות שהם נפלא. אבל הנקודה היא שברגע שהזהות היא שונה, אז זה בכלל לא מעיין, זה בכלל לא משהו אחר לגמרי.
כן. ואז אתה ממילא נמצא במקום שהוא יותר ספונטני בהתנהלות של הגבולות שלך. אני חושב שמה שהוא ירצה להגיד פה זה שאתה ממילא שומר גבולות אחרים. זאת אומרת, אתה יכול במובן מסוים להיות יותר מעורבב, כי אתה מראש, ההבדלה מתרחשת בתוך הדברים באופן שהוא לא צריך להיות כתוב מראש לפי כללים. הוא יכול להיות יותר מעורבב, ובכל זאת הוא נפרד ברמה הרבה יותר חזקה. אין פה שום איום ואין פה איזושהי התמודדות והתכסחות יותר ניגודים, אלא יש פשוט הדימוי הזה של הגלים שמתנפצים על החול, זה מאוד חזק, אני חושב. אתה הולך בעולם והיצריות שלו היא כמו ים רוגש, אי אפשר להסביע אותו. ואז השאלה, מה אתה עושה? האם אתה מנסה לייבש את הים או לייבש את עצמך, במובן שהים לא יחדור עליך? או שאתה פשוט מתהלך, ואתה יודע שזה לא... אתה יודע מה העניין שלך, מה לא העניין שלך, ממילא אתה גם יכול לגלות את העניין שלך במקומות מפתיעים. מה שאני חושב, אולי כאילו השיא של הקטע הזה, זה הדימוי הזה של ישראל כגנבים. זה מאוד חזק. את ישראל זה אולי אפילו יותר חד ממה שאמרת. ולא של ישראל יש את התחום שלהם, והוא פשוט נבדל לחלוטין. הם הולכים בתוך תחום שהוא לא שלהם, והם כל הזמן משיגים גבול. כי אם היינו סרטטים גבולות, אז יש דברים שהיו מחוץ לגבול. אז היית אומר, הים יגיע לקיר הזה, ואנחנו נחיה בצד השני של הקיר, ושים את האצבע בחור, במקרה הצורך. התיאור הזה של הים, זה אומר, אני חי פה. הים כל הזמן פולש אליי, ואני פולש לתוכו, ואני כל הזמן חי באיזה מין אזור של השגת גבול כזה. אני תמיד גונב דברים שהם לא שלי. אני יודע שהיצרים הם לא חלק מהעניין שלי, אבל אני כל כך יודע את זה שגם כשאני מסתובב בתוכם, אני יכול לקחת מהם מלא דברים, כי זה פשוט לא נכנס אליי מייל, כי הבירור נעשה מיני ווי. בגלל שישראל הם כאלה נסתרים, מדרגה שלהם היא לא מסומנת בגבולות חתוכים ראש, ממילא הם יכולים כל הזמן לגנוב דברים מתחום שכאילו לא שלהם. אתה אף אחד לא יכול לדעת מה בדיוק שייך להם ומה לא. מבחינת הדימוי כאילו של יהודי שהוא מתאר כאן, זה מאוד חזק, אני חושב, ביחס למקומות שאנחנו נמצאים היום, ביחס לדתיים וחילונים, מה שייך לתת, כאילו המקום הזה של הדתי זה לסרטט על עצמו את הגבולות התרבותיים, המעשיים, לאן הוא הולך, לאן הוא לא הולך, לאן אי אפשר ללכת עם כיפה. נגיד, המקום הזה בדיוק מקום שבלי כיפה. כי הכיפה כאילו אומרת לך, יש סט של גבולות, יש סט של זהויות שיש להם את ההשלכות המעשיות, ואתה אמור להישאר בתוכם. ברגע שאתה יכול ללכת בלי כיפה, במובן של רזוי קסיאן, אז אתה יכול ללכת לכל מקום. השאלה מה זה אומר, האם זה אומר שאתה טובע בים לחלוטין, או שזה אומר שיש לך איזשהו חוט יותר דק מהחוט של הכיפה, לצורך העניין, אם רוצים להשלים פה את הדרשה, שהוא לא הציצית החיצונית גם. אלא עובד ברמה אינטואיטיבית, ולכן ממילא אתה יכול תמיד לגנוב לעצמך את ההתגלויות ואת הרוחניות שלך מהמקומות שהם גשמיים. זה האופן של ההתנהלות שלך בעולם. כל זה מתבסס מאוד על, אני חושב, על ההנחות יצאות שהוא הכניס לנו כאן, לזה שבעולם הזה אין התגלות בחוץ, אין בית ששם השם נמצא, ולכן ממילא אתה אין לך ברירה אלא להסתמך על ההתגלות הפנימית שלך, שהיא יותר מעופלת ויותר אינטואיטיבית ויותר נסתרת. וכן באמת זה נהיה מקום של, אני חושב, של סוג של ביטחון עצמי כזה, של זהות, כמו שאני אומרת, זה הזהות שלי, ואימן אני לא צריך להתעקש על הגבולות שלי, אני יכול ללכת איתה בעולם בצורה יותר, מצד אחד יותר זורם, מצד שני יותר מתוחכמת באמת, עובדת ברמה הזאת של הגניבה והשגת גבול. כן, זה דימוי מאוד חזק, אני חושב שאפשר ממש ללכת איתו ולחשוב על ההשלכות שלו, המעשיות. צריך לקחת בחשבון, כמובן, שבניגוד לקטעים אחרים, לא מדובר פה על עבירות. זה ברמה יותר עדינה, אבל זה עדיין מדבר על סוג של משחק עם הגבול. הוא לא הלך פה לדרמה של העבירה לשמה, לשבור את הגבול, ואז לחזור כמו שזה במקומות אחרים. זה משהו הרבה יותר עדין, אני חושב הרבה יותר יפה והרבה יותר מעשי. ברמה שלו לא אומר לך, יש לך גבול, תפרוץ אותו. אני אומר לך, יש סוג של תודעה שהיא לא מבנויה על גבולות, ולכן הגבולות, ההתמודדויות שלה הם נמצאים במקום הרבה יותר עדין מבחינת הבירורים שהיא עושה. עכשיו, הקטע של הרדרייק, עושים ככה נרוץ אליו בקצרה, הוא מאוד מתחרר לי כי הוא מדבר שם על הדימוי של הראייה, והוא נותן לזה תוכן שאני חושב שהוא מאוד יפה, ונותן לזה בשר לדמות הזאת שרב צדוק מתאר, זה הפרק החתונה של עבודים על הקבצן העיוור, מזכיר שם את הבעל שם טוב, נקרא את זה ככה ממש ביאף. לכאן שייכת, אני אקרא בדילוגים גם באמת, לכאן שייכת ההבחנה שמביא הבשט המדבר על שני סוגי ראייה. זה בבשט על פרשת השבוע. לא, סליחה, זה לא פרשת שבוע, זה מופיע בצוואת הריבה של התורה בלימודים בפסקה ח'. אם כי זה לא מופיע שם בדיוק ככה, זה קריאה של הרב דרייפוס, יצירתית כדרכו. יש ראייה המביאה לידי זכירה, כמו שאומרת הגמרא בסוג פרשת ציצית, וראיתם אותו וזכרתם מקום מצוות השם, אז הגמרא במנחות אומרת, ראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. סוג אחד של ראייה. יש ראייה מביאה לידי תאווה, כמו בתיאור של יצדת, נחמד למראה וטוב למאכל, או לא תטור או חרב אבכן, וכולי, אשר אתם זונים. שתי תנועות הפוכות של ראייה, אם ככה נרוץ על הדימויים, ראייה מביאה לידי תאווה, התנועה מבחוץ פנימה. ראייה מנחסת, אדם מסתובב בעולם והעיניים מחפשות כל הזמן מקורות יניקה, חוויות, ריגושים, ראייה מכוננת עמדה של צרכן, זה אני חושב הדבר שאנחנו מכירים. אתה רואה משהו וחושב מה אפשר להפיק ממנו. כן, זה הזנות, זה גם ברוחניות, גם לימוד תורה יכול לנבע מתנועה אלימה של השתלטות. ראייה מלידי זכירה היא תנועה הפוכה, כיוון שלנו מבפנים החוצה. גם כאן אני חושב זה מקום שרב זס יכול להוסיף לתיאור הזה של רב צדו. גם כאן יש יניקה, אבל היא לא מהעולם לתוכי, אלא ממקורות עליונים, מההערות של החלום שפולשות אל התודעה מלמעלה, וקורנות החוצה עם המבט. נדלג כמה שורות, כאשר אדם נמצא בעמדה כזו, כאשר יש לו מקור של הערה פנימית, הוא יכול גם לפנות אל העולם באופן אחר. כי העולם כבר לא מאיים עליו. הראייה מביאה לידי זכירה, כי הדברים נצבעים בגוונים המוארים של החלום. זו העמדה של עין טובה של מבט מרעיף חום מעניק. חישבו עליהם שמביטה בתינוק שלה, היא לא מחפשת לקבל ממנו משהו. במבט שלה נשמת של יניקה, כל השפע פונה החוצה. אז כך הוא מיישם, זו הבחנה שיכולה לשנות את היחס לראייה, את המגע עם העולם, במקום עמדה אגואיסטית, שאז הפתרון היחיד הוא להתכנס לתוך סוג של עיוורון. מה שהוא עומד בפרק הזה בהרחבה זה שהרבה מההתמודדות של ההלכה ושל החשיבה הדתית עם הראייה זה מתוך הלכה שהראייה היא ראייה מגיעה לתאווה, זה המצב, ולכן כל מה שאתה יכול לעשות זה שוב ללכת למקום של ההתמודדות המעשית, מה מותר לראות, מה אסור לראות, מושג של צניעות, במובן של שמירת העיניים, במובן של אינטרנט. ההנחה היא שהראייה היא עובדת בדפוס נתון. אתה חייב להתמודד עם זה ברמה המעשית. מה שרב דרייפוס מנסה להדגיש כאן זה שיש צריך לפתח התמודדות אחרת, מה שרצה בן שם יותר כאן, לפתח סוג אחר של ראייה, שהוא מבוסס על איזושהי זהות פנימית, שהיא משנה את, את ההתייחסות לעולם היסוד. כאן הוא מדבר על זה שזו עמדה גלותית שחסרת השראה עם מאבק תמידי בין פנים לחוץ, והאלטרנטיבה שהוא מרחיב בהמשך ביחס לרב קוק, עמדה אחרת לגמרי שמתאפשרת במקום של אוויר נקי של דמיון מזוכח, עמדה שיש בה תנועה מעגלית בין הפנים לחוץ. אדם שיש לו אמון ברוח ששורה עליו, באורות שמאירים בתוכו, יכול לפקוח את העיניים ולהביט סביבו בעין טובה, שמקרינה את האור והחוץ. מבט כזה ממעילן מאפשר גם לראות טוב. והשאלה בסופו של דבר זה שאלה של אמון, להאמין בכך שניתן לגשת אל העולם ללא אגואיזם, ללא יניקה וחשש. מה שאני רוצה לקחת פה זה באמת האמירה הזאת שהיא מבחינתי מה שרצה ואתה שם פה במרכז השולחן, היא שאלה של האמון. זאת אומרת, הוא לא מייבוד את הרפרפס, הוא לא משנה לחיות מעשיות, הוא ממפה. אני מרגיש שמה שהיא בעיקר צריך כדי להפוך את הדיבורים של המעשים זה השאלה של האמון. האם אתה באמת יכול להאמין בזה שיש לך את המקורות יניקה פנימיים האלה שיכולים לאפשר לך לראות את העולם אחרת, כי אחרת אם אין אמון, זה מאוד מעגלי. אתה מניח שהראייה שלך את האהבה, אתה ממילא יוצר שהראייה היא כזאת. אתה רואה משהו ואתה נזכר בזה שאתה אמור להתאבות אליו. זה חלק מהאפשרות לתאר ראייה אחרת, זה מתוך הנחה שהיצר הוא לא מוטבע, אלא הוא נגיד מובנה חברתי בשפה הזאת. זאת אומרת, אם אפשר לראות את הדבר שאסור לראות אותו כי הוא אמור לעורר את האהבה ולראות בו משהו אחר. אם אתה יכול להאמין, נגיד ברמה התיאורטית, לפני השאלה אם זה אני יכול לעשות זה או לא. שבאמת יש ראייה אחרת בעולם. ואז ממנה השאלה היא שאלה שלי, האם אני באמת יכול, או אולי מתי אני יכול, מתי אני לא יכול, לפתח ראייה אחרת. שאם אלה היישום של הישע, הבירור מתרחש אינטואיטיבית ולא ברמה של מה מותר ומה עשינו. בהקשרים דיברנו קצת בשיעורים הקודמים, זה כבר באמת מקום של פירוש בדיעבד. קצת כמו שהמאגיד מדבר על זה, אתה רואה משהו שלא היית אמור לראות, עכשיו האם אתה יכול לראות במשהו אחר. אבל בהקשר של הפסקה הזאת זה באמת גם העניין של להתחילה. גם העניין של לפתח את המקום הזה ואת האמון הזה. אופן אחר של התנהלות בעולם, הים היצרי שגועש סביבנו. זהו, דברים לחשיבה ולמעשה. נמשיך בשבוע הבא בעזרת השם.